הסכמנו כבר בתחילת ארבעת הפרשיות המכוון הוא כהקדמה לחודש ניסן, קודם, לפני חודש ניסן, שחודש ניסן נחשב לראש התחלה של כלל ישראל, כמו שכתוב בנביא, כמו שכתוב בספר יחזקאל, מולדתך ביום הולדת אותך. אז לפני הלידה, זאת אומרת לפני החידוש, כלל ישראל כאילו נולד מחדש ונעשה מחדש. אז לפני זה יש שלוש הקדמות. שלושת ההקדמות האלה, ננסה להבין, שלושת ההקדמות האלה מקבילות לגמרי. הספר מסילת ישרים הוא ספר מוכר, מוכר לכולם. המעלות הראשונות הן זהירות, זריזות ונקיות. במקרה שלנו כאן, בשלושת הפרשיות, אז הסדר משתנה, גם טעם מובן. הסדר משתנה עם טעם מובן. בכל אופן, פרשת שקלים היא כולה כנגד זריזות. תמיד, נדיבות לב עניינה זריזות. זריזות עניינה נדיבות לב. כל רצון טוב, נדיבות, אז היא גוררת אחרי הפעולה ועשייה. כל קום ועשה, שורשו במידת החסד. מידת האהבה, מידת החסד, מידת הנדיבות. אז כל קום ועשה משם שורשו. כמו שמפורש בדברי חז"ל, בדברי הראשונים, ברמב"ן, בפרשת יתרו. הדברים ידועים. מידת האהבה, מידת החסד, היא שורש לכל קום ועשה, ומידת היראה, מידת הפחד, מידת ההימנעות, מידת הצמצום, אז המידה הזאת היא שורש לכל שב ואל תעשה, לכל לא תעשה. אלה הם שתי המידות. אז כשאנחנו מסתכלים על שקלים וזכור, אנחנו מסתכלים על שקלים וזכור, אז הם עומדים באותו, זה מקביל לגמרי למה שנקרא זריזות וזהירות. הזהירות, כמו שמפורש, מפורש בחז"ל, הדברים מעריך בזה, הזהירות היא שורש גדול לכל לא תעשה, והזריזות היא שורש גדול לכל קום ועשה. זריזים מקדימים למצוות, וזהירות זה כמו שכתוב בגמרא, בזהיר ולא נגע. זהיר, מי שזהיר לא נוגע, לא נוגע, לא נכנס, לא מתרחק, בקיצור. אז המידה שמביאה התרחקות, מביאה פרישה, הימנעות, אז המידה הזאת היא מידת הזהירות. זהיר, זהירות. מידת הזריזות זאת מידת הנדיבות והרצון הטוב, שהוא הסיבה לכל קום ועשה, לכל נדיבות, לכל ריצה. כמו שכבר אמרו חזר, ריצה משורש רצון, רצון משורש ריצה. כל ריצה אל, כל רדיפה אחרי דבר, אז הרדיפה הזאת היא תמיד, שורשה תמיד במידת הנדיבות. נמצא שהמידות הראשונות, שהן כנראה ההקדמה לכל הקומה כולה, לכל הבניין כולו, כל הבניין כולו, אז היסודות שלו הם שלושת הדברים האלה, מה שנקרא זריזות, זהירות ונקיות. כנגדם אז מכוונים שלושת הפרשיות, זה מה שמלמדים אותנו בשלושת הפרשיות. זריזות, אנחנו לומדים בפרשת שקלים, זה כלומר קום ועשה, רצון טוב, נדיבות לב, וכל הכרוך בזה, כל היוצא מזה, נדיבות לב בקיצור. זאת פרשת שקלים, שהתחלתה, עניינה, שורשה, נדיבות לב. קום ועשה, קום ועשה. אחריה באה מידת זהירות. מידת הזהירות היא מידת הימנעות, מידת פרישה, מידת חשש, פרישה, להפך, להיזהר, שאל תעשה. זאת פרשת זכור, זה מלמד את פרשת זכור. זכור ותיזהר, תיזהר. אל תשכח את הפחד, אל תשכח את החשש, אל תשכח את האפשרות שמישהו עלול לבוא עליך. על זה באה פרשת זכור. גם מידת הדין גם פועלת עוד דבר, כמובן, אותה מידה שהיא פרישה, המידה הזאת היא השורש שלה בנפש, עוד מעט נראה יותר, אבל שורשה בנפש הוא המידה הראשונה בנפש, בכלל המידה ההתחלתית בכל מבנה של נפש. אז המידה ההתחלתית, והדבר הזה הוא מוכרח, המידה ההתחלתית היא לעולם אהבה. זאת המידה הראשונה, זאת המידה הראשונה שהיא תמיד ההתחלה לכל פעילות. אין אפשרות של, אין שום אפשרות של התחלה לפני הדבר הזה. התחלה תמיד, אחרת הדבר נמצא בתוך עצמו והוא לא מצטרף בכלל לכל המערכת סביבו. אין שום צירוף, שום דבר לא יוצא מעצמו בלי איזשהו רצון טוב, בלי איזושהי אהבה, איזושהי סיבה. אין לדבר שום סיבה התחלתית לצאת מעצמו אל מה שמחוץ עליו, לצאת מעצמו ולהתקשר אל מה שמחוץ עליו. רק הדבר הזה בלבד, זה ורק זה, זאת המידה הראשונה שהיא ההתחלה של כל פעילות בעולם, התחלה של כל קשר, התחלה של כל פעילות, התחלה של כל יחס, התחלה של כל היות כלפי חוץ, היות בקשר עם מה שמחוץ עליו. כי יכול בורא העולם עצמו, כשהוא ברא את העולם, אז המידה הראשונה, כי אמרתי עולם חסד יבנה, כמו שכתוב מפורש בפסוק, עולם חסד יבנה. תמיד, תחילת הדבר היא תמיד חסד. תמיד הרצון לפעול, לעשות, להיטיב, להשפיע, לצאת. מידת החסד היא לעולם המידה ההתחלתית. אחריה, המידה שבאה בסמוך לה, היא תמיד שנייה לה. המידה המקבילה, וזה הצד השני של אותה מטוטלת, אותה מטוטלת, היא נעה קודם כל בכיוון הזה, זה הכיוון הראשון. כנגד זה עבר המידה שכנגד, והמידה הזאת היא מידה של אותה אהבה עצמה, אותה אהבה עצמה, אותו כוח בנפש שמחייב אהבה למה שאהוב, שמחייב רצון אל מה שרוצים. אותו כוח בנפש בעצמו מחייב שנאה על מה ששנאוי, על מה שמתנגד לזה, על מה שמפריע לזה, על מה שלא נותן. מאותה עוצמה, מאותו כוח, מאותם כוחות נפש ששואבים את הרצון הטוב, מאותם כוחות נפש עצמם, אז נמצא הרצון שכנגד. דהיינו, מידת האהבה היא מידה אחת, מה שעומד כנגד, אז זה כמו שכתוב בפסוק, אוהבי השם מצד אחד, שנאו רע. זה בא יחד, שני הדברים האלה הם בעצם שני צדדים של אותה מטבע, הם דברים שהם חייבים לבוא ביחד, זה בא בתמוד, ביחד. מי שאוהב דבר שונא את שכנגדו. שנאת שכנגד, השנאה של מה שכנגד, היא חייבת להיות כרוכה, חייבת לבוא יחד עם אותה אהבה שהיא התחלה. אחרת האהבה היא חסרת משמעות, היא אף פעם לא מכוונת כלפי שום דבר. אם היא מכוונת כלפי דבר מה, דבר מסוים, אז כל דבר מסוים יש לו מה שכנגדו, יש דבר שהוא בקצה השני במה שכנגדו. מי שאוהב דבר מסוים, אז המידה הזאת בעצמה מחייבת אותו שישנא את היפוכו. אותה מידה בעצמה, אותה מידה שמקרבת אותי מאוד לדבר אחד, אותה קרבה עצמה היא ריחוק ממה שכנגד. זה חייב להיות. אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מהו הדבר שכנגד, כן. זה לא חייב להיות שכל מי שאוהב מתוק ישנה חמוץ, כן. זה לא חייב להיות כך. לא תמיד זה, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מהו ההפך, אבל יש דבר שהוא ההפך, ואותה קרבה, אותה אהבה מחייבת את הפרישה מהדבר שכנגד. זה בעצם דבר אחד, זאת אומרת, כל ההתקרבות הזאת בעצמה היא עצמה התרחקות ממה שכנגד. נמצא שכל התחלה בנפש, תמיד, כל התחלה בנפש, אז ההתחלות הן תמיד שתיים בצמוד, כן? שתיים, הן צמודות זו לזו. לפעמים הדבר הזה בא לידי ביטוי, ולפעמים בא הדבר השני לידי ביטוי. כשהמידה לא לגמרי בשלימות, כשהמערכת היא לא לגמרי בשלימות, אז לפעמים בולט צד אחד והצד השני לא בולט באותה מידה. כל מי שיש לו איכות מסוימת או מבנה נפש מסוים, אז הוא מסוגל מאוד לאהבה, אבל הוא לגמרי לא מסוגל לשנאה, הוא לגמרי לא מסוגל לריחוק. הוא לא, כשנפשו מורכבת כך שהיא כולה פתוחה, כולה מופנה החוצה, מכוונת עם הרבה רצון כלפי חוץ, אז אדם כזה, מבנה נפש כזה, קשה לו או כמעט בלתי אפשרי שהוא יהיה מקובץ, שיהיה עצור, סגור בתוך עצמו, נעול. זה דבר שהוא סותר את מבנה הנפש. אבל בשורש הדברים כך חייבים הדברים להיות. אבל מכיוון שאנחנו, כשאנחנו מקבלים על עצמנו, כשחלה בנו, אנחנו נתפסים לאיכות מסוימת, אז התפיסה הזאת מעבירה אותנו, שמה אותנו על קו מסוים, והקו שכנגד הוא הרבה פעמים נמצא לוקה. השלימות היא השלימות האמיתית, זאת אומרת, הצורה השלימה חייבת להיות שהדברים ייראו כפי שהם צריכים להיראות. הצורה השלימה מחייבת רצון טוב לכל מה שאירך, צריך להיות רצון טוב, אהבה מלאה ביחד עם הכוח שכנגד, הכוח שכנגד, אותו כוח נגדי, אותו כוח הפוך, כלפי משהו מחוץ, כלפי משהו מתנגד לזה, כלפי משהו מחוץ לזה, הפוך לזה. מובן מאוד, שורש הדברים הוא שורש הדברים הוא במידות הנפש, אבל הגילוי, צורת ההתגלות של הדברים האלה היא באבות העולם. אברהם נקרא אברהם אוהבי, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, חסד לאברהם. אברהם הוא שורש מידת החסד בעולם, הוא זה שבו התלבשה מידת החסד בשלמות. המידה שכנגד, אותה מידה שהיא קיבוץ, קיבוץ, סגירות, מה שנקרא יראה באופן מופלג, באופן שלם. יראה באופן שלם עניינה קיבוץ הנפש עד לידי ביטול, כדרך שאדם כשהוא עומד מול מישהו ויתיירא ממנו, אז הוא מתכווץ, וכשהוא ירא מאוד מאוד אז הוא מתכווץ עד כדי כמעט איפוס, ביטול גמור. אדם שהוא ירא באופן קבוע, אז הדבר הזה הוא הפוך לנפש שופעת כלפי חוץ, שופעת, מטיבה, נותנת, פועלת, אוהבת. אלה הם הכוחות של שני אבות העולם, אברהם ויצחק. הכוח של אהבה, אברהם אוהבי, ויצחק שמידתו פחד, מידתו יראה, פחד, גבורה. מידתו ההיות עשר, בקיצור, היות עשר, כמו שכתוב, כמו שכתוב חזר, גמרא מפורשת, ורש"י מביא את זה מתורת כהנים, הדברים ידועים. עפרו צבור מונח לפניי, יצחק הוא עשר, עשר עפרו צבור מונח לפניי, ואילו אברהם עניינו בשורש הדברים, כן, קינה את עצמו באפס. אבל אברהם עצמו, מידתו, צורתו, אז היא מקבילה למים. הדבר מפורש בחזר בהרבה הרבה מקום, אפילו בסידור, תחילת גשם, זכור, אב נמשך אחריך כמיים. המידה השלישית שמחברת את שניהם ביחד, מחברת את שניהם ביחד, זאת, זאת מידתו של יעקב שנקראת אמת. אמת עניינה ההיות כפי הראוי וכפי שצריך, זאת אומרת בלי שום איכות של הקצנה, אין שום נטייה לשום קצה, אין. הקצה הזה כשהוא נחוץ, אבל הקצה הזה לא מתפרש כנטייה לקצה, אלא משום שכך צריך הדבר להיות. זאת המידה השלימה שכוללת את שני הקצוות גם יחד, שני הקצוות גם יחד. שני הקצוות האלה גם יחד הם מביאים בפועל נתחיל מהסוף, כן? הם מביאים בפועל לדבר שנקרא ולקחו לתמה מאפר שריפת החטא ונתן עליו מים חיים אל כל. והצירוף של אותם מים חיים שנותנים אל כל יחד עם האפר של השריפה, הצירוף הזה יוצר טהרה. הצירוף הזה הוא טהרת פרה אדומה. שני הדברים האלה ביחד, היחד, הצירוף, היחד של שני הדברים האלה, הוא כאן כנראה נמצא סוד הטהרה. שוב, נמצא אם כן, פרשת שקלים מכוונת כנגד השוקל הראשון, מי שנתן את 400 השקל הראשונים, השוקל הראשון, כנגד אברהם. זאת פרשת שקלים. פרשת זכור מכוונת כנגד מי שמחה את זכרו של רע עד הסוף. לא היה עוד אחד בעולם שמחה את זכרו של הרע, זכרו של הרע, את זכרון צילו של הרע, מחייה גמורה עד, עד הקצה האחרון, עד הסוף ממש, כדרך שעשה איזה יצחק, שהוא בחייו היה אפר. בחייו הוא חי, אבל הוא היה אפר. הוא קילה את מה שצריך לחלות, את מה שעתיד להתקלות, את מה שעתיד להתקלות בקץ הימים, בסוף הימים. אותו קץ היה כבר חי אצל יצחק. ולכן כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, הזכרנו את זה, הוא האדם היחידי בכל הבריאה כולה שהקדוש ברוך הוא קרא עליו את שמו בחייו. אלוקי יצחק, השם אמר אלוקי יצחק לאדם חי, אדם חי, אי אפשר לקרוא עליו שם, הוא עוד יכול לקלקל, הוא עוד יכול לקלקל, הוא עוד יכול ליפול, הוא עוד יכול לרדת. אין אפשרות לקלקל, ליפול, לרדת, יכול מי שיש בו איזשהו שורש כלשהו של רע שהוא יכול לצמור, הוא יכול לעשות, יכול לגדול, יכול לתפוח. מי שביאר את הרע עד הסוף ונשאר נקי לגמרי, אין מקום לחשוש. הוא בחייו נראה בדיוק כמו שהוא נראה אחרי מותו. זה פירוש הפשוט של המילים קץ חי. קץ חי. יצחק, כמו שכתוב בחז"ל. קץ חי. זאת אומרת, אלו חיים אחרי הקץ. כאן חי קץ, כאן חי דבר שהוא כבר אחרי הקץ. זאת פרשת זכור. פרשת פרה שייכת ליעקב אבינו שלא מת, כמו שכתוב בגמרא, כידוע יעקב אבינו לא מת, כתוב בגמרא, וכי בכדי שואל את הגמרא, חנתו אותו, הספידו אותו, קברו אותו. בכל אופן הגמרא נשארת שיעקב אבינו לא מת, לא מת. זהו האופן היחידי שדרכו אפשר להתרומם, לעבור מעבר ולהגיע מעבר מעבר למה שנקרא טומאת מת. לעבור מעבר לזה, להתרומם מעל זה ולהגיע למעבר לטומאת מת, אפשר רק מי שיש בו הכוח הזה שנקרא לא מת, הכוח הזה שהוא בוקע דרך. הוא ינהגנו אל מות, הכוח הזה שבוקע דרך המוות, לא מת. אף פי שנראה לכאורה כאילו הוא מת, הרי חנתו אותו, הרי הספידו אותו, הרי קברו אותו, בכדי היה כל זה. התשובה הייתה, מקרא אני דורש בקיצור, הוא לא מת, נראה כמת אבל לא מת. תפיסה כזאת, זאת התפיסה שמאפשרת, היא נותנת את הכוח, היא נותנת אפשרות, אפשרות וגם כוח להתרומם ולהיטהר מטומאת מת. טומאת מת זאת טומאה שהיא בלתי אפשרית. אנחנו, כמו שאנחנו כאן במצבנו פה, אנחנו לא יכולים להתרומם מעבר לזה, לא יכולים לעבור את זה. רק על ידי אותו כוח שנקרא מקרא אני דורש, מקרא אני דורש, זה כלל הדבר. אלה הם שלושת הפרשות. לפני שנולד עם ישראל, לפני שעם ישראל יוצא לאור, מולדתך ביום הולדת אותך, לפני שהוא יוצא לאור, אז הוא מותנה בשלושה אבות. הוא מותנה בשלושה אבות. שלושת האבות הם אלו שמהם יצא כלל ישראל. אם עתיד לצאת כאן כלל ישראל, כאן בראש חודש ניסן, צריך לצאת עם ישראל. כל לידה מחדש אז מחייבת חזרה שוב עוד מהדורה של האבות, אחרת לא יכול להיוולד. כלל ישראל לא יכול להיוולד בלי האבות. כך צורתו, צורת עם ישראל זה עם האבות, מכוח האבות. האדמה מחייבת את שלושת הפרשות האלה. שוב, נמצא אם כן, שקלים, זכור ופרה הם מקבילים לאבות העולם. אבות העולם זה אבות כוחות הנפש, שעל ידם אפשרית כל פעולה. כל פעולה או כל, נפרש יותר, כל פעולה או כל התחלה חדשה, ונפרש את זה יותר. ננסה להבין. אנחנו כעת עסוקים בפרשת טהרה. זאת הפרשה שאנחנו בה נמצאים. אנחנו נמצאים כעת בערב שבת, פרשת פרה, שקבעו חזר שצריכים לקרוא את הפרשה הזאת לפני ראש חודש ניסן. לפני ראש חודש ניסן חייבים לקרוא את הפרשה הזאת בתורה. ומובן, ברור, שהטעם הוא לא רק כדי להזהיר את העולם, להזהיר את הציבור, להזהיר את הקהל להיטהר לקראת קורבן פסח. זה בוודאי שזה לא מספיק. זה בוודאי לא מספיק. כעת זה בוודאי לא נכון. ואם כן, אז בוודאי שהיה מספיק לעשות את זה בראש חודש ניסן. יש זמן רב, זמן מספיק לכל תמי בעולם להיטהר מראש חודש ואילך. בוודאי שיש משהו בקריאת הפרשה בעצמה. חייבים לקרוא את הפרשה, וקריאת הפרשה בעצמה, ישנם ראשונים שסוברים שקריאת הפרשה עצמה היא דאורייתא. יש דין מיוחד, עניין מיוחד לקרוא את הפרשה, וזה דין דאורייתא, לקרוא פרשה מיוחדת. יש כאן פרשה מיוחדת, שיש מצוות קריאה לפרשה הזאת, והמצווה היא מדאורייתא. מצווה, קשה מאוד לדעת מאיפה, איך אפשר, באיזה דאורייתא זה נאחז, באיזה דין תורה זה נאחז, זה קשה מאוד למצוא. אבל בכל אופן ננסה להבין קצת לפי ערכי. ננסה קצת להיכנס לעניין. זה מפורש בחזל, מפורש בחזל, וזה מאוד ידוע. ויקחו אליך פרה אדומה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. כלומר, פה כתוב שהגילוי של הטעם לא נעשה כדרכה של כל התורה כולה. כל התורה כולה עניינה שהקדוש ברוך הוא מסר תורה למשה שימסור אותה לכל ישראל. כך היה הסדר בכל פרשות התורה. כאן בפרשה הזאת, אז הסדר, עיקר הסדר נשתנה. כאן, אז נמסר משהו שהוא חלק מהתורה, נמסר אך ורק למשה. הוא נמסר בשביל נמסר אליו שיהיה רק שלו, ומה שהוא צריך למסור לכלל ישראל זה רק חלק ממה שנמסר לו. דבר כזה אין בכל פרשות התורה. כל פרשות התורה, אז כמובן מה שנמסר למשה עד כמה שיכולים לקרוא, עד כמה שיכולים להבין, אבל מה שנמסר לו זה משה קיבל ומסרה. כאן בפרשה הזאת הייתה קבלה אחת ומסירה אחרת. הוא קיבל את הדבר עם טעמיו, עם הטעמים. הפרשה נתקבלה עם טעמיה, אבל מה שנאמר לו למסור, להעביר הלאה, למסור לכלל ישראל, אז כאן הפרשה שונה. דהיינו, מעמד הר סיני בכל התורה כולה היה שמשה קיבל את כל התורה כולה על מנת למסור, על מנת למסור, על מנת להעביר הלאה. כאן אז הייתה קבלה שלא על מנת למסור את הכל, הייתה קבלה שהיא נעצרה אצל משה רבינו, לך אני מגלה, לך אני מגלה, אבל לאחרים חוקה. זאת אומרת, לאחרים התורה הזאת נמסרת אחרת ממה שהיא נמסרה למשה רבינו. היא נמסרה בצורה אחת, וממנו לכלל ישראל היא נמסרת בצורה אחרת. יש כאן שינוי, יש כאן מיעוט כאילו במסירה של התורה. התורה לא נמסרה פה כאילו לגמרי, יש כאן משהו שלא נמסר לגמרי. לך אני מגלה, אבל לאחרים חוקה. כנראה שהעובדה הזאת של האחרים חוקה שייכת לעיקר הפרשה, הרי זה כתוב בתורה, זאת חוקת התורה, דבר עוד בישראל ויקחו אליך הפרה הזו. כלומר, הפרה היא שייכת לך, והיא אליך, והיא עניינך שלך. אבל אתה, מה שתדבר על בני ישראל, אז תדבר עליהם שהם יקחו אליך. כלומר, כלל ישראל בצירוף אל משה רבינו שייכים לפרשה הזאת. בלי צירוף אליו, אז חסר כאן, משום שכאן השלמת הקבלה, השלמת קבלת התורה נמצאת רק בידיו של משה. מבינים? כאן לא נשלמה קבלת התורה. אין. התורה לא נמסר, כאן זה לא נמסר כדי להימסר בכלל. יש כאן חלק תורה שלא נמסר לגמרי. לא נמסר, זה נשאר בידיו של משה. זה נשאר אצלו. הוא לא נמסר לגמרי. מובן, זה הרי ברור. מובן שהדבר הזה כך צריכה להיראות הפרשה הזאת בעצמה. זאת אומרת, צורת הפרשה היא כזאת, שהיא חייבת להיות נמסרת בצורה לא שלמה, בצורה שהמסירה שלה היא כזאת שהיא תימסר כחוקה, היא תימסר בלי הסוד, בלי הטעמים. כל התורה כולה, אז היא נמסרת כמו שכתוב ברש"י בתחילת משפטים, היא צריכה להימסר כשולחן הערוך ומוכן לסעודה. הדבר צריך להימסר עם כל טעמה, כי הכל טוב, זה הרי ברור, הכל טוב. כאן אז הטעמים פשוט לא נמסור, הדבר הזה נשאר כביכול, זה נשאר כאילו אצל משה רבי, זה נשאר אצלו, זה נשאר בידה. ממשיכים חזר הלאה בהמשך, לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה, דאמר רב הונא, דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידים להיות צפויים לעולם הבא. כך כתוב, דהיינו יש כאן משהו שנמסר בצורה שהוא מלכתחילה נמסר כסתום, והגילוי שלו לא נשלם עדיין, אלא שהוא יתגלה לעולם הבא. כרגע הוא איננו, הוא עדיין לא נשלם, הוא יתגלה, הוא עתיד להתגלו, אבל כרגע הוא איננו, עדיין איננו. כנראה שמהטעם הזה כתוב בהמשך. רב אחא בשם רבי חנינא אמר, בשעה שעלה משה למרום שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בפרשת פרה אדומה. מדוע? כשעלה משה רבינו למרום, אז בורא העולם הוא מצא את כביכול את בורא העולם עוסק בפרשת פרה אדומה. ודאי שפירוש הדבר שכאן נמצאת, כאן נמצאת אותה תורה שנמצאת במרום. בפרשת פרה אדומה נמצאת התורה שנשארה במרום, כאן התורה של המרום. כל התורה כולה, כשעלה משה למרום, אחרי שנמסרה התורה לכלל ישראל, אחרי מעמד הר סיני, אז כשעלה משה למרום, אז הוא מצא כביכול את בורא העולם עוסק בפרשה שהיא שייכת לשם, היא שייכת למרום, היא שייכת למעלה. זאת פרשה שהיא לא נמסרה. אנחנו מבינים מכאן, הרי ברור שהדבר הזה הוא לא מקרה. כל התורה כולה ידועה, היא נמסרה בכל אופן בטעמיה, וכל מה שנמסר הוא נתגלה, אם לא לנו אז לחכמי ישראל האמיתיים. זה נתגלה, נתגלה, נתגלה לנביאים, נתגלה לתנאים, נתגלה לאמוראים, נתגלה, זה נתגלה, זה נמצא פה. מה שניתן מלכתחילה ולא נמצא פה זה אותה מערכת טעמים שהיא טעמיה של פרשת פרה. הטעמים של פרשת פרה, אותם טעמים של פרשת פרה, זה התורה הזאת, חלק התורה הזה, הוא נשאר בידיו של משה רבינו והוא לקח אותו איתו. זה אצלו, זה אצל משה רבינו, זה שם נמצא. זאת אומרת, את שם כל מסילת התורה נגמרה אצל משה רבינו, זה לא נמסר לנו, זה לא נמסר לכלל ישראל, זה לא הועבר אלינו. מתי זה יועבר? זה מובטח שזה יועבר, יימסר אלינו ויועבר אלינו לעתיד לנו. דברים שהם נחוסים בעולם הזה עתידים להיות צפויים לעולם הבא, אז לעתיד לבוא בעזרת השם במהרה בימינו, אז זה יתגלה. אבל כל עוד, כל זמן שהעולם הזה עומד במצב שהוא עומד עכשיו, אז במצב הזה התורה הזאת איננה פה, היא לא מתגלה פה, היא סתומה פה. דהיינו פה הפרשה הזאת נשארה חוקה. כל אוזן שומעת, מבחינה, מבינה. הסיבה, זה דבר שאינו צריך לפנים, שהסיבה שהעולם הזה מנוע מאפשרות שתתגלה בו פרשת הטעמים של המצווה הזאת, זה משום שהעולם הזה נמצא תחת זירת מיטה. כמובן הוא נמצא תחת זירת מיטה, יש כאן מוות בעולם. כשיש מוות בעולם הזה, אז אי אפשר כאן להתרומם מעבר לזה, אי אפשר לצאת, זה דבר שאי אפשר לחרוג, אי אפשר לעבור את זה, לא ניתן לעבור את הדבר הזה. ברור, יש משה רבינו שכתוב עליו בחזר שהוא לא מת, כתוב כמו שכתוב בגמרא בסוף פרק ראשון בסוטה, משה רבינו לא מת. בכל אופן, אין שום צורת גילוי בעולם הזה ממותו של משה רבינו. לגבי העולם הזה זה נקרא שהוא כאילו נגנז, זה לא נקרא מוות. הוא איננו איתנו, זה נכון, מובן, אין לנו אותו, הוא איננו עימנו, אבל הוא לא מת. אז אצלו הפרשה הזאת יכולה להיקלט, יכולה להיות, שם זה נמצא, שם זה יכול להיות. זאת אומרת, הוא בן קליטה, בר תפיסה בפרשה הזאת. לך אני מגלה את ההפרה, אבל האחרים הוא כאן. אז הדבר מובן, כל טעם, כל טעם, וזה באמת כדאי להבין. פירוש המושג טעם בכלל, מה זה טעם? המילה טעם משותפת לכל מערכת הטעמים כולה, גם בצד הפיזי וגם בצד טעם למצווה, טעם למצווה, טעם למאכל ונותן טעם. מי למטה ועד, זאת אומרת מי הדבר הנמוך ביותר שטוענים פה, עד לטעמו ראו כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. טעם, כל מערכת הטעם כולה, מה עניינה? מה עניינו של טעם? אז זה קצת, זה מבואר בראשונים. טעם לעולם זאת תפיסת נקודת החיות בכל דבר, אותה נקודה שנקראת חיים בכל דבר, כדרך שאנחנו אומרים בברכה, בברכת הנהנים, זה כתוב בבית יוסף, בברכת הנהנים, בברכה האחרונה בברכת הנהנים, כשאנחנו אומרים על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, פירוש הדברים הוא להנות. הברכה היא ברכת נהנים, להחיות בהם לא מדובר פה על על העובדה שבלי זה הייתי מת, והדבר הזה גרם לי, הוא החזיר אותי ממוות לחיים. לא זה פירוש המילה להחיות בהם, כמובן. אנחנו מברכים פה לא על החיים שקיבלנו, אלא זו ברכת נהנים. ככה תקנו חזר, ברכת נהנים. והברכה חלה על ההנאה ולא על הסובה. הברכה חלה על ההנאה ולא על תוספת הבריאות. לא על החיים היא חלה, אלא על הטעם, על ההנאה, על אותה הנאה שהייתה מהדבר. דבר שלא נהנים ממנו לא מברכים עליו. אפילו שהוא בריא, אפילו שהוא בריא מאוד. להפך, אם אוכלים את הדבר רק למען הבריאות ולא למען הטעם, אז זה בפירוש ספק ברכה. הברכה היא לעולם ברכת נהנים. הברכה היא על הנאה, הנאה להחיות בהם. פירוש המילה להחיות בהם זה מה שאנחנו מבינים זה תרגום של ההנאה, להנות בהם. נמצא אם כן שכל תפיסת טעם בכל דבר שהוא יהיה מה שיהיה, כל תפיסת טעם היא צירוף של, ככה זה גם שגור בפי זה שגור בפי ההמון בכל השפות. בכל השפות זה שגור בפי בני אדם, שכשאדם נהנה אז הדבר מצטרף אצלו, ככה זה בכל שפה שלי, הדבר מצטרף אצלו לחיים באיזה אופן שהוא. מעברית יותר משופרת שהדבר הזה מחיה נפשות, או עד לסלנג, אבל הדבר תמיד מצטרף לחיים. כאן נמצאת, כאן מונחת נקודת הטעם. כל מי שטוען טעם בדבר, פירוש הדבר שהוא תפס את נקודת החיים שבדבר. זאת אומרת, הדבר הזה יצטרף לתחושת החיים. וזהו העומק, זהו המיוחד שיש בטעם. טעם. וכך זה תמיד, הדברים טעימים יותר עד כמה שהם יותר מצורפים לתחושת החיים עצמם. מובן שככה זה גם בטעמו וראו כי טוב השם. טעמו כשמבקשים מאיתנו, מה אומר, מה כתוב כאן, מה אומר הנביא? טעמו וראו כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. טעמו ותראו שזה כדאי, זה כדאי. זאת אומרת, כל מי שרוצה, מה שנקרא, לעשות חיים, אז טעמו וראו כי טוב השם, אשרי הגבר יעשה.
יש כאן צירוף לחיים עצמם, תפיסה, החיות עצמם. זה לעולם טעם, תמיד, זהו הטעם.
יש בכמה מדקדקים ראשונים שהם אומרים ששורש המילה טעם זה כמו כאילו היינו אומרים נטוע עם טעים, כאילו נטע את הדבר הזה עם הדבר הזה, כאילו בטעם, כאילו כתוב כאן את המילה הזאת, היא כאילו מילה מורכבת או שורשה או כל פעם בנטוע ת, שאני מצווה עליך ת נטע ת. אם זה כך, אז זה עניינו של הטעם. זהו, כאן נמצא תקודת הצירוף, הצירוף של אותו טעם, אותו טעם, אותו דבר שהוא נמצא, מצטרף אליי, מצטרף, והוא נטוע בצורה כזו, הוא נטוע בצורה כזו. אז כאן יש טעם, זאת אומרת יש כאן צירוף לשורשי לכוח החיים עצמו, והדבר ברור לכל מי שמתבונן בזה, רואה ש התפיסה של טעם מצטרפת לתחושה של חיים. טעמי פרשת פרה זה דבר בלתי אפשרי פה, זה פשוט דבר בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. אין לנו, אין בידינו, אין לנו כוח, אין לנו שום אפשרות לטעום את הטעם במה שנקרא טומאת מת, או במה שנקרא להתרומם מזה. הדבר הזה לא מצטרף אצלנו לחיים, זה לא מצטרף לחיים, זה האנטי חיים שישנו כעת במצבנו היום. הדבר הזה הוא הנגד חיים, הלא חיים, ההפך מחיים, זה הלא חיים. וכל אדם שבא עם הדבר הזה במגע, כל מי שבא במגע, איזה שהוא ואיזה אופן שהוא, בא במגע עם מת, יהיה במגע, יהיה במסע, יהיה באוהל, כמו שקבעה התורה מה נקרא המגע המתמא. אז יש כאן צירוף לעניין המוות, והצירוף לעניין המוות שם אותו בתוך הנושא הזה. כמובן מעבר לזה, טעם בלהתרומם מעבר לזה זה בלתי אפשר. אני יכול? חוקה, חוקה זה אפשר, עשה כך וכך יהיה חוקה, אבל שהדבר הזה יתפס עם טעם זה דבר שהוא בלתי אפשר. אין שום אפשרות של תפיסת טעם שהיא מתרוממת או שהיא מצרפת למערכת הטעמים. כן, אנחנו טועמים כאילו במוות עצמו גם טעם של חיים, גם בזה יש לנו טעם. זה דבר שהוא עתיד להיות לעתיד לנו, זה יהיה לעתיד לנו, כרגע עדיין אין אפשרות. כעת הדבר הזה מנוע, זה בלתי אפשרות. זה מובן שבלי זה, אז זה בכלל לא ייתכן. בלי זה אין בכלל אפשרות לעבור מעבר. תפיסת טעם בלהשתחרר ולהתרומם מעבר לטומאת מת זה דבר שהוא מנוע בעולם, אין לנו את זה. לעתיד לעבור, כאן בדיוק נמצאת אותה תורה שלעתיד לעבור היא תהיה התורה. לעתיד לעבור אנחנו נלמד את כל התורה כולה מתוך הטעמים של פרשת פרה, בכל מקום בתורה. כשהתורה מדברת על מצווה פרטית מסוימת, אז הנוסח הוא תמיד זאת חוקת הפסח, והיה לכם לחוקת עולם כל שכך וכך יעשו ביום הכיפורים אחת בשנה, והייתה זאת לכם בחוקת עולם. המקום היחידי שהתורה מדברת על חוקה של מצווה מסוימת והיא כוללת בזה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למו. זאת חוקת התורה, דהיינו החוקה הזאת היא לא חוקה שמדברת על המצווה הפרטית הזאת, על המצווה המסוימת הזאת, אלא זאת חוקת התורה. העובדה שהמצווה הזאת נמסרה כחוקה ולא נמסרו טעמיה הופכת עליבא דאמת את כל התורה כולה לחוקה, משום שהטעם האמיתי של כל התורה כולה לא מתגלה. לא ייתכן שיתגלה הטעם האמיתי בכל התורה כולה אם טעמה של פרשה הזאת לא מתגלה. אם אין שייכות, אם אין גילוי, אם אין איזשהו אופן של תפיסה בטעמי הפרשה הזאת, אז הטעם של כל התורה כולה יורד דרגה. אפשר להבין את כל התורה כולה, אפשר להבין, אפשר למצוא טעמים, אבל אלה לא הטעמים האמיתיים. אין לך כל פרשה ופרשה בתורה, כך כתוב בגמרא בסוף מסכת חולין, אין לך כל פרשה ופרשה או כל מצווה ומצווה בתורה שאין תחיית המתים תלויה בה. אין אפשרות בכלל שתהיה מצווה בתורה או פרשה בתורה שהיוצא ממנה זה לא תחיית המתים. התורה היא תורת חיים. וכל המשתמש באור תורה זה לטל של תחייה. התורה היא הטל של תחייה. ואין לך כל פרשה ופרשה בתורה שאין בה את הטעם הזה, את אותו טל של תחייה. אלא שאין אנחנו יודעים לדרוש, אנחנו לא יודעים לדרוש. כך כתוב בלשון חז"ל, במדרש. אין לך כל פרשה בתורה שאין תחיית המתים תלויה בה, אלא שאין אנו יודעים לדרוש. מה פירוש המילים? בגמרא כתוב יעקב אבינו לא מת. כך כתוב בגמרא, יעקב אבינו לא מת, דרש את זה אחד, מאן דאמר. אמר לו חברו, וכי בכדי, חנתו אותו, הספידו אותו, קברו אותו. אז הוא ענה לו מקרא אני דורש. כך הוא ענה. נמצא אם כן שמי שכן יודע לדרוש, אז הוא יודע שאף על פי שהנראה לעין זה חניתה, הספד וקבורה, אבל כשמקרא אני דורש, אז זה לא מת. אין לך כל פרשה ופרשה בתורה שאין תחיית המתים תלויה בה, אלא שאין אנו יודעים לדרוש. אם היינו יודעים לדרוש, אז היינו יודעים מקרא אני דורש מכל פרשה בתורה איך שלא מת אף אחד. אף אחד לא. זה כשיודעים לדרוש. מקרא אני דורש. מקרא אני דורש אומר מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. מקיש, כמו שכתוב בגמרא, מקיש הוא לזרעו. כך כתוב בגמרא במסכת תענית בדף ה. מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. אבל זה מקרא אני דורש. אם אנחנו היינו יודעים לדרוש, היינו יודעים שמכל פרשה בתורה יוצאת תחיית המתים. אנחנו מדברים, אנחנו נמצאים בפרשה של טהרה, ואנחנו חייבים את זה ללמוד, את זה אנחנו חייבים לדרוש. ננסה להבין קצת. הדברים האלה הם יסוד קיומים. כל העולם שאנחנו חיים בו, כל המערכת שאנחנו נמצאים בתוכה, זאת מערכת שהיא כולה מערכת שהיא כולה מכוונת לצורת חיים לקראת חידלון. כך נראית כל המערכת כולה. זאת צורת חיים של גדילה, זריעה, גדילה עד לשיא מסוים. כשהשיא הזה מגיע, אז הדבר מתנוון והולך, והוא נמצא במורד עד שהוא קלה ונתאפס, נגמר, קלה ונכחד. מה שנשאר ממנו
במקרה טוב נשאר ממנו דשן לדשן את הקרקע בשביל זרעים חדשים, צמיחות חדשות ועוד ועוד. כך הם פני העולם, כך הם פני העולם, כך נראה העולם כולו. דברים נזרעים, גדלים, מגיעים לשיא גידולה, ואז בו ברגע, ממש בו ברגע, מיד אותו רגע שהם הגיעו לשיא גידולה, אותו רגע מתחילה השקיעה שלה. למי שיודע יותר להעמיק, להתבונן יותר, יודע שהשקיעה שלהם התחילה ברגע הזריעה. הם הולכים לקראת כליה. מלכתחילה הם הולכים לקראת כליה. כך זה כל הדברים בעולם, כל העולם כולו. ודבר עובר את מעגל חייו, עובר את מעגל חייו. כמובן שבזמן שהוא חי הוא שוכח את העובדה שהוא הראי פה, הוא זמני פה. היו המון לפניו שחשבו כך, ועוד מסתבר יהיו אחריו שיחשבו כך, ויש הרבה מצידו שחושבים כך. אבל כל זה, כל זה הכל כפוף, כל זה כפוף לתהליך הזה. נזרע, מתחיל לגדול, גדל לאט לאט, וההרגשה של לאט לאט נותנת הרגשת רווח, הרגשת זמן, הרגשת שהות, הרגשה שיש זמן עדיין, בינתיים עוד יש זמן. אבל הדבר קלה והולך, וכך כל ענייני העולם, כל דברי העולם, כל החיים בעולם, חוץ מהדוממים שבהם התהליך לא כל כך גלוי, תהליך איתי יותר, לא גלוי באותה צורה. אבל מי צומח ואילך זה התהליך, מי צומח ומעלה זה התהליך. זה נראה הבל, זה נראה, אלו בדיוק דברי שלמה המלך. שלמה המלך שאמר, כמו שכתוב פה בחזר עצמה, בפסוקים עצמם זה בעצם כתוב, אבל חזר מדברים על זה בהרבה אופנים, בהרבה צורות. שלמה המלך חתר לצאת מאותו הבל של העולם, והחתירה הזאת איך היא התפרשה, איך היא הייתה, כמו שחזר אומרים, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממנו. הוא חתר להבין את הטעמים של פרשת פרה, ולא עלתה בידו. אמרתי איך כמה, הוא רצה לצאת מתוך ההבל ולהעביר את טעמי פרשת פרה, לתפוס את אותה תפיסת חיים שהיא הטעמים של פרשת פרה, והיא רחוקה ממנו. הוא לא מצא, הוא לא מצא. אז לכן מה שנשאר זה הבל ועוד פעם הבל ועוד פעם הבל. שבעה הבלים כנגד שבעה כימי בראשית, כמו שכתוב בחזר פסוקים, וכמו שחזר מפרשים. זה באמת הבל, זה באמת הבל, זה באמת הבל. אבל זה רשתות להיכנס לתוך מחזור כזה ועוד לקחת את זה ברצינות, להתייחס לזה ברצינות. מי שנמצא בתוך מעגל כזה, והמעגל הזה כך הוא היה וכך הוא עתיד להיות, וזה לא שהיה, הוא לא מוסיף שום דבר, כל מי שכך חי, אז זה באמת הבל גמור. הטעם היחיד, האפשרות היחידה, הדבר שנותן כוח, נותן איזושהי אפשרות להתרומם מעבר לזה, זאת התפיסה, התחושה שיש ממה שאנחנו עושים פה נשאר לנצח. אם זה לא נשאר לנצח, אם זה נשאר פה בתוך הסיבוב הזה, אז לשם מה? לשם מה? באמת לשם מה זה מוסיף? מה זה? הדבר היחידי שיש לו טעם באמת זה אם יש תפיסה במה שנקרא חיים שהם לא עולם, כי זה אלוקים. למען תספרו לדור אחרון, כמו שכתוב בפסוק, למען תספרו לדור אחרון כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות.
הפירוש הפשוט של המילים, הוא ינהגנו ארמות, זה הכוונה, מעבר להגבלה של מוות. ארמות, כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד, זה נקרא לעולם. הוא ינהגנו ארמות. אחרת זה באמת חסר טעם. חסר טעם, למה? שמה הכל? שמה הכל עוד לסבור כל הזמן? אין טעם בשום דבר, משום שהחיים עצמם חסרי טעם. עצם התפיסת החיות עצמה חסרת טעם, אז איזה טעם יכול? אם מחפשים טעם, אם מחפשים טעם, אז הטעם חייב להיות בחיים שמצד עצמם הם חיים, שיש להם טעם. אז מחפשים טעם בכל מעשה ומעשה שהוא מצטרף לדברים האלה. הוא מצטרף לחיים האלה. מכיוון שהחומה היא חומה פצורה, והדבר סגור, זה נעול. זאת אומרת, אותה מסגרת שבתוכה אנחנו נמצאים, אז המסגרת הזאת היא סגורה לגמרי. היא סגורה, אנחנו נעולים בתוכה. אותו תהליך, אנחנו לא יכולים לבקוע אותו. אותו תהליך לידה, גדילה, צמיחה, בנקודת C, וכנישה, התנבנות, עד למוות גמור. אנחנו נמצאים בתוך זה על כורחנו. על כורחך אתה נולד, נוצר, נולד, חי, מת, ועתיד ליתן דין בחשבון. על כורחנו. זה לא, אנחנו סגורים בתוך זה. כל תפיסה של סגירות, של נעילה, של אי בקיאה, זהו הפירוש בלשון הקודש של המושג טומאה. המושג טומאה עניינו סתום, תמור. הרבה פעמים חזרנו פה על זה. תתמם טומטום, תמום. סתום, כל דבר שהוא סתום לא בוקע, כנגד זה טהור. אז פירוש המושג טהור זה נקרא מאיר. מאיר לא חשוך, לא נמצא במחשך אלא נמצא באור, טהור. המילה טהור שורשה היא מקבילה למילה צהריים, צוהר. צוהר זה חלום, וזה נקרא טהרה, כמו שכתוב בתלמוד. זאת אותה מילה, צוהר, טהר. צהריים נקראים טהרה בלשון התלמוד. צהיר, נהיר, צהיר, בהיר, כל הלשונות האלה הם כולם לשונות של נהרה, של בקיעת אור. חלום נקרא צוהר, משום שהוא מכניס את הצהריים, הוא מכניס את הטהרה הבית, נקרא צוהר. עניינם של צהריים הוא שהכל מואר. טהור פירושו צהריים, הכל מואר. ואם הוא תמה עניינו, חשוך, סגור, תמון, זה תמה. הטהרה בכלל, בכלל, מה שזה, אם יש דבר כזה, ישנה אפשרות כזאת שנקראת טהרה, אז הדבר הזה הוא, זה חידוש, זה חידוש נורא. הטהרה, אני בחינוך, במצווה, אם אני לא, אני חושב, נדמה לי שזה מצווה קופה עם ג'. אני חושב שזה מצווה קופה עם ג'. זאת המצווה הראשונה בסדר, בפרשת מצורה. אז החינוק מסביר שם על דרך הפשט, כך הוא אומר, הוא מסביר, מבאר על דרך הפשט מה עניין טהרת המים, מדוע המים מטהרים, מדוע צבילה במים מטהר. אז כתוב שם בחינוך הריחות דברים ואבאר, כך הוא אומר על דרך הפשט. אז הוא מסביר בהליכות, הוא אומר שהמים, משום שהבריאה נבראה בצורה כזאת שמעיקרה מלכתחילה הייתה הבריאה כולה מים, והבריאה התחדשה מתוך המים ביום הראשון, ביום השני אז היה מים על פני כל העולם, ביום השלישי אז ביום אלוקים יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותיראה היבשה ויהיה. אז התחיל העולם, התחיל העולם, התחילה הצורה הזאת שנקראת, התחיל מבנה, התחיל המים בעצמם כשהם כיסו את כל העולם. אז זה נקרא עדיין כמו לפני התחלת העולם, זה מה שנקרא אני מחזיר את העולם לתוהו. תוהו זה אותם שני ימים שהעולם כולו היה מים. כשאדם טובל במים בקרקע, כך הוא אומר, לכן, כך מסביר אחים, לכן צריכים לטבול דווקא במים בקרקע. כדי שזה ייראה, הוא אומר, על הצורה הזאת, כדי שזה ייראה שהוא טובל במים על פני הקרקע. יקבו, אותם המים יקבו אל מקום אחד ותראה היבשה. אבל באותו מקום שהם נקבו, אז נקבו אותם מים שהם היו על פני כל העולם. אותם מים שהיו על פני כל העולם נקבו על מקום אחד. אז כשאדם טובל במקווה מים, אז התפילה הזאת באותו מקווה מים עניינה שהוא מחזיר את עצמו לאותו מצב שהוא לפני ההתחלה, וכעת הוא יוצא מחדש, כעת הוא מתחיל. זה עניינה של תפילה, כעת להתחיל, להתחיל עוד פעם. דהיינו, הוא שם את עצמו בתוך מים בקרקע שעניינם, כן, מקווה מים בתוך הקרקע. אז מקווה המים הוא אותם המים שהם היו בבריאה מלכתחילה, ועכשיו כשהוא יוצא אז הוא מתחדש. זאת אומרת, הוא יסיק ככה, יראה במחשבתו, כך בערך כתוב שם בחינוך, שיראה במחשבתו כאילו שהוא נמצא עוד לפני ההתחלה וכעת הוא מתחיל, כעת, כעת ההתחלה שלו. בסוף ספר תורה, בסוף הלכות מקראות, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב, גזירות הכתוב הן, ואינם מדברים שדעתו של אדם מכרעתם, והרי הן מכלל החוקים. וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים היא שאין הטומאה פית או צועה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב. ולפיכך אמרו חכמים תבל ולא הוחזק כאילו לא תבל. זה ממעלות ברבנן, שמי שתבל ולא הוחזק כתהור, זאת אומרת הוא לא מחזיק, הוא לא שומר על עצמו כתהור, הוא לא מתנהג כתהור, אז כאילו לא תבל. אין תבילה למי שלא מתכוון להיטהר על ידי התבילה הזאת. ואף על פי כן רמז יש בדבר. כשהרמב"ם אומר רמז יש בדבר, בכל מקום שהרמב"ם אומר רמז יש בדבר, פירוש הדבר שלחכם, אז כשהתורה ציוותה את הדבר הזה, כשהתורה ציוותה את הדבר הזה, אז היא ציוותה את הדבר בפירוש, והיא רומזת לדבר הזה. לחכימה זה די ברמיז. אז כשכתוב ברמב"ם רמז יש בדבר, כמו פה, כמו בהלכות תשובה בנוגע לשופר, רמז יש בדבר, הכוונה שכשאנחנו שומעים את דברי התורה האלה, אז אנחנו, אם אנחנו חכים, אנחנו צריכים להיות נרמזים ולשמוע גם את הרמז. רמז יש בדבר, כשם שהמכוון ליבו לטהר, כיוון שטבל טהור, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, שום דבר לא נתחדש בגופו, אלא החידוש נמצא בעצם העובדה שהוא טבל ולא נתחדש בגופו דבר, אבל בכל זאת הוא אדם חדש. ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות
שהן מחשבות האבן ודעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור. כך כתוב. בכמה מקומות אנחנו מוצאים את הקשר שבין הדעת לבין מים? פסוקים ידוע, מלאה הארץ דעה את השם כמים, לים מכסים. דהיינו, הדעת נתפסת כמו מים. יש משהו, יש איזה מקביל בין הדעת לבין המים. הרמז שנאמר, מי שרוצה להיטהר מטומאה, זה שהוא צריך לשים את עצמו במי הדעת. מי הדעת, זאת אומרת לשים את עצמו בדעת בחינת מים. מה הכוונה? מה זה? איך אנחנו צריכים להבין דבר כזה? איך אנחנו יכולים באיזה אופן שהוא להיות קצת חכימה כדי להבין את אותה רמיזה? מסתבר מאוד שכשמדברים על מי דעת, אז מדברים פה כל הבריאה כולה, מכיוון שכך ברא בורא העולם את הבריאה, שהתחלת הבריאה הייתה תמיד מים. מלכתחילה היה מים, מים זה היה השורש, והכל התחיל במים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. תוהו בוהו חושך תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת הבריאה הראשונה, שהיא בריאה שנמצאת עד היום, והיא הכתובה הראשונה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הארץ עדיין לא נראתה, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אותה ארץ היא נתגלתה ביום השישי. אבל מה שהיה, מה שנתגלה ונמצא עד עצם היום הזה, זה המים. המים, זה היה ההתחלה. חז"ל גילו לנו שסיבת הדבר, שתחילת הבריאה היא במים, משום שתחילת הבריאה היא בחסד. תחילת הבריאה היא בחסד, ולכן התחלתה מים, כי זה מקביל לזה. כמו שאמרנו קודם, כמו שהתחלנו. ההתחלה לעולם, כן, תמיד ההתחלה מים. כשמדברים על מי דעת, מדברים פה על דעת שהיא דעת התחלה. זאת אומרת, לא דעת מגובשת, לא דעת שהפכה להיות צורה מסוימת, אלא דעת שהיא מקבילה למים, מה שנקרא מידע. מידע, התחלה, עוד לפני גיבוש, עוד לפני צורה מסוימת, עוד לפני צורה, מים. מים זה דבר חסר צורה, מים זה דבר שאין לו צורה. מצד עצמו הוא לא מקבל צורה, הוא נמצא אבל הוא לא מקבל צורה מסוימת, אין לו צורה מסוימת, הוא מתפשט. כל צורה מסוימת זה דבר שבא אחר כך, זה דבר שבא כדבר משני, כדבר שבא דבר נוסף. אבל ההתחלה היא תמיד עצם ההיות בלי צורה מסוימת, בלי צורה מגובשת, בלי צורה זאת או אחרת. יבין עכשיו במי הדעת, לשם הוא צריך להיכנס. אדם כמו שהוא צריך להיכנס למים בפועל כדי להיטהר מטומאה בפועל, לדינה, אז הוא צריך להיכנס למי הדעת כדי לטהר את נפשו. מי דעת כדי לטהר את נפשו. זה לא הכוונה לשנות דעת מדעת זאת לדעת אחרת, או להוסיף על אותה דעת עוד צורה, תפיסה יותר. כשמדברים על מי דעת, עניין הדבר הזה נקרא באמת לחזור אחורה, לחזור אחורה לאותו שורש שממנו הכל יוצא. משם זה מתגבר. ישנה מציאות כזאת. אדם צריך להעביר את דעתו מעיקר כשאנחנו אומרים, כשכתוב בנביא למשל, בספר איכה, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. מה מתכוונים לומר? מה זה שפחי כמים ליבך נוכח פני השם? הכוונה היא, קח את ליבך ותשפוך אותו כמו מים. מה יש מזה? מה זה מתכוון? מה זה מתכוון? זה לא מתכוון לשפוך דמעות או לצעוק או לשפוך, זה לא מתכוון לשפוך לב. שפכי את המים לדרך, זה הכוונה שכל מה שהתגבש גימס, כל צורה שהתגבשה, כל מערכת, כל בניין שנבנה, להחזיר את זה בחזרה, להחזיר את זה בחזרה לצורת מים ולשפוך את זה נוח פנש, לשפוך את זה, שפכי את המים לבי. זה נקרא להביא נפשו במי הדעת, גם זה כתוב בהלכות תשובה. וזה מה שכתוב כאן, כל מי שרוצה להיטהר צריך להיעצך, להגיע לדרגת דעת, למצב דעת שהוא נמצא בנקודת המוצא. הוא מתחיל בנקודת המוצא. כל מיני גיבוש, כל מיני מבנים וכל מיני דברים שכבר מתפרשו, שכבר קיבלו צורה, כל הדברים האלה עליהם שפכי את המים לבית. כל מי שעושה כך, או כל מי שמשתדל לפחות לעשות כך, יש אפשרות שהוא יצא מאותו מעגל סגור, שהמעגל הסגור מתחיל מאחרי המים, הוא מתחיל מהיום השלישי בערב. דהיינו, כל מבנה כמו שהוא, או כל צורה מסוימת כמו שהיא, זה דינה. אבל אותו כוח שניתן לחזור תמיד מכל מקום שהוא, הכוח שניתן לחזור לנקודת הראשית, לחזור לנקודת ההתחלה, הכוח הזה, כאן נמצא כוח התארה, כאן נמצא הכוח להתאהב. זה דבר מוזר, הרמב"ן מדבר על זה, שכל מקוואות מים אז הם נקראות על שם אור, כל מקווי המים נקראים על שם אור, כך נקרא נהר, כך נקרא יאור, אפילו הים כתוב בחז"ל זה יום חסר בה. מה לזה ולזה? הרמב"ם מדבר על זה בפרשת מקץ, קצת מזכיר את זה, מזכיר משהו מזה, בהינו עומד על היאור, או בהנה מן היאור עולות של הפרעה. בתחילת מקץ פרעה חולם בהנה עומד על היאור. זה מוזר, הלא דבר הוא ים, נהר, יאור, גם באר, הדבר שבו קולטים את האור, איך אור נקלט? זה בעין. ועבור היום אל העין, מעיין. מה לזה ולזה? מה הקשר? וכך זה בכל מקום. בכל מקום. וזה לא ניכנס עכשיו, זאת סוגיה בפני עצמה. אבל על כל פנים אנחנו רואים שהאפשרות להעיר, האפשרות להיות מואר, או להעיר, או לתפוס, לקלוט אור, אז כאן היא נמצאת, כאן זה נמצא. המים נושאים בתוכם טהרה, והטהרה גם היא אור, זה הרי פירוש טהרה, הטהרה היא צהריים. נחזור. כל תפיסת חיים שהיא כזאת, שכל מבנה שכבר הגיע, זאת אומרת כל הימים שעברו מצטרפים להיות מבנה, המבנה הזה מוביל למקום אחד, הוא מוביל לחורבן. זה פשוט לא ייתכן אחרת, אין, כן, זה דבר שהוא לא נתון לריכוח בכלל, זה דבר פשוט וברור, זה מושכל ראשון. כל תפיסה שהיא רוצה לעבור על פני הדבר, רוצה לעבור את זה, רוצה לעבור את המגבלה הזאת, רוצה לעבור את המעגל הנורא הזה. כל תפיסה חייבת להיות שוב תפיסה של ראשית. דהיינו, אפשר עוד פעם להפיס, והדבר הזה, כל חידלון לא נתפס כמוות גמור, אלא שהוא תמיד יכול להיות נתפס כנקודת התחלה נוספת. הוא יכול להיות שוב נתפס כנקודת התחלה. אני ממית את עצמי, אני ממית את עצמי, אני שם את עצמי בתוך המים, אני שם את עצמי בתוך מצב שהוא מלפני התחלת הדברים, וכשאני יוצא, אז כעת אני יוצא כאדם חדש. אז אני תמור, לא נתחדש בגופו דבר, אבל אני אדם חדש. כך מי ששם את עצמו במי הדעת, אז הוא תמור. מי הדעת זה הכוונה, כל מי ששם את עצמו באותה נקודה שהוא יהיה בר קליטה לדעת שהיא מעבר לדעתו שלו. אפשרות קליטה לדעת יותר גבוהה, אפשרות קליטה לדעת שהיא לא באותה מערכת ששם נמצאת דעתו שלו. כל המערכת הזאת עליה נאמר שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. את כל המערכת הזאת צריכים לשפוך, לשפוך כמיים. אחרי שהדבר הפך להיות מים, אז הוא יכול, כעת הוא יכול לצאת לאור מחדש, הוא כעת יכול להיווצר מחדש שוב, עוד פעם. הטהרה נמצאת במים ובמי הדעת, שם נמצאת הטהרה. כל הטומאות שבעולם, כל דעות כוזבות, או כל דעות לא נכונות, הן כולן טומאות, כמו שכתוב. המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות, שהן מחשבות האוון ודעות הרעות. אלו הן טומאות הנפשות. נטהרים מהם על זה שנכנסים למי הדעת. אחרת זה באמת דבר חסר מוצא. המקום שבו התורה גילתה את הדבר הנורא הזה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, אז הדבר הזה התורה גילתה אותו בפרשת פרה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מדובר פה על התורה כולה, אין התורה מתקיימת. זאת חוקת התורה, מדובר פה על התורה כולה. זאת התורה, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זה בעצם מה שאומרת פרשת פרה. פרשת פרה אומרת שפחי כמיים לידך, ממית עצמו עליה, וממנה הוא יברא מחדש. כשהוא ממנה יברא מחדש, אז כאן ישנה התפיסה רחוקה, רחוקה, רחוקה במשהו של תפיסת חיים מעבר ל... הוא ינהגנו בקיצור, אלמות. נקצר ונסיים. אבל הדברים ארוכים, הדברים באמת ארוכים. על הפרשה הזאת, על הסוגיה הזאת, אלו שני המסלולים שנמצאים בעולם. כל המסלול שאיננו, כל המסלול שהוא מחוץ ל דברי תורה לעומקם. אז המסלול הזה הוא כולו כולו תמה, כולו תמה. לצערנו אין אור שם, לא נבקע שם שום דבר, לא נעיר שם שום דבר, אין תוהר, אין צהריים שם, אין צוהר לטבע, שום אור לא בוקע לשם. כל מי שרוצה להתאהר, והפרשה ניתנה לנו לקרוא אותה, ללמוד אותה, את הפרשה, לא רק כאזהרה להתאהר לפני ניסה, אלא נצטווינו את הפרשה לקרוא, את הפרשה עצמה לקרוא. אותם דברי תורה, שהם בעצם דברי תורה שאנחנו עתידים ללמוד אותם לעומקם רק בעולם הבא. פה בעולם הזה אנחנו יכולים ללמוד אותם רק מוגבל, לא כדרך ש... שבעצם אנחנו יכולים ללמוד את כל דברי התורה לכל מלעומקם, לכל ההיקף שלנו, אבל דברי התורה האלו אנחנו יכולים ללמוד אותם רק במוגבל. כל משך הזמן של העולם הזה אין לנו אפשרות להשיג את עומק דברי התורה, את הטעם שלנו, את תפיסת החיים שבאדם כי ימות באופן. אבל הדבר הזה עתיד לבוא, עתיד לבוא במהרה בימינו. מי שנמצא בחושך, מי שנמצא ב... זה כבר ידוע, אבל זה מבין כל אחד, שהאסון הגדול של חושך הוא לא בחושך, אלא באשליית האור שיש בחושך. אדם שיודע שהוא לא רואה, אז הוא יזהר לפחות. אבל אדם שנדמה לו שהוא כן רואה, אז בוודאי, הרי הוא רואה, הרי הוא רואה. וכאן האסון. כל מי שרוצה להתאהר בקיצור. מתומעות הנפשות, כמו שכתוב כאן. כל ההפטרה של פרשת פרה זאת הפטרה גדולה, שהיא לא מזכירה מילה אחת על דיני תומעה ותעלה, אלא היא מדברת אך ורק על תומעת הנפשות. אף מילה, אף מילה. רק על תומעת הנפשות, רק על חידוש, חידוש. בעשירות יש לב האבן מבשרכם, לב האבן זה נקרא, לב האבן זה נקרא דבר שהוא יוצר מבנה והוא קשה, קשה להחריב אותו. ונתתי לכם לב בשר. זאת סוגיית הטהרה, ואם אנחנו רוצים באיזה אופן שהוא להיות שייכים לתהליך הנורא הזה, התהליך שנקרא אותו תהליך שהתחיל ביציאת מצרים, התחיל בחודש הזה לכם ויגמר בעזרת השם במהרה בימי, ייגמר כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. מי שרוצה להיות שייך למסלול הזה אז הוא חייב ללכת באותה דרך שהיא המסלול של מה שנקרא טהרה. תמה וכסיל לא יעבור בה בדרך הזאת. דרך הקודש יתראה לה, כלשון הרם. מה סופט את מה שנקרא חיים באמת? המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, הנפשות שהן מחשבות האבן ודעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות והביא נפשו במי הדעת טהור. הרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. השם ברחמיו הרבים מכל חטא, עוון ואשמה יטהרנו, אמן.